baba?
Yeah. How do you do this?
How do you do?
לקח לי רגע.
עברה תקופה.
עברה תקופה, וואו. 3 חודשים בערך, בלי יותר מדי לחץ. טוב, אז החלטנו להוציא פרק חדש. וכך נעשה כמה הודעות
מערכת.
הודעות מערכת לפני שנתחיל. קודם כל, אנחנו לא עם פולי פה היום, אנחנו עם נטלי היום.
נטלי שפולי שונאת.
כן.
Just in case anybody was wondering.
בגלל שפולי לא פה, אז אפשר להביא אותו. זה... יש לי פתאום כאילו זכות לעשות מה שהיא לא פה. אז הייתה לנו קצת תקופה של הפסקה בשלושה חודשים האלה, גם קצת לפני, בגלל כל העניין של החגים, קצת לקחנו הפסקה, כי לא היינו יותר מדי זמן. אז מן הסתם שחלק משמעותי מזה זה היה באמת המלחמה שפרצה ואף אחד לא ציפה לה.
יש מלחמה?
קטע. דברים קורים שם בחוץ. זה היה כאילו, זה היה משהו שבאמת גרם לנו לקחת רגע הפסקה, כי אף אחד לא הרגיש בנוח לא לצחוק ולא לדבר בהתחלה.
עדיין לא אסקפיזם.
כן, אבל באמת שמתי לב שלמרות שלא הוצאנו פרקים 3 חודשים, עדיין היו די הרבה הזנות. כאילו עדיין משהו כמו 500 הזנות בשבוע, הצטרפו מלא עוקבים חדשים, מה שגרם לי די לחשוב שאנשים צריכים את האסקפיזם הזה.
במילואים.
במילואים, וגם היו ששאלו,
בפייסבוק.
בפייסבוק.
בקבוצה.
בקבוצה. וגם בפרטי, מה קורה איתנו. אז אני הרגשתי שאני כבר מוכנה לחזור. פולי עוד לא. וגם קצת כך במהלך תקופת החגים דיברנו עם פולי, ובאמת שנינו הגענו למסקנה שקצת נהיה לנו יותר קשה לעשות פודקאסט. זאת אומרת, אנחנו כבר לא סטודנטיות, לכל אחת יש את החיים שלה, יש לנו בעל בבית, עבודה מאוד תובענית לכל אחת מאיתנו, ובגלל זה גם באמת היה לנו בעונה האחרונה, בשנה האחרונה, הרבה יותר הפסקות והרבה יותר פספוסים של פרקים. אז גם בגלל המלחמה וגם בגלל העומס בחיים האישיים, פולי כרגע החליטה שהיא לא מוכנה לחזור, ואם היא תחליט שהיא רוצה לחזור, אז מן הסתם, אנחנו פה. כנגזרת מזה, בגלל שכרגע הרבה בעצם התפעול של הפודקאסט ייפול על אבאבי לבד, אז כנראה שאנחנו נתחיל להוציא פרקים פעם בשבועיים, אני אנסה להתמיד בזה כמה שאפשר, ונעדכן מקסימום פייסבוק וכאלה. והסייד נוט האחרון שיש לי.
מלא סייד נוט. זה פרק סייד נוט.
כן, זה כל הפרק, זהו.
זה אפשר את הביתה.
פה זה נגמר. אז הדבר האחרון שאני אגיד, שגם חליתי בקורונה, ממש בשבוע הראשון של אוקטובר, זאת אומרת, יצאתי שלילית לקורונה בשביעי באוקטובר, ומאז קצת קשה לי לדבר הרבה זמן, בלי להיכנס לקוצר נשימה. שאני כבר שמה לב שזה מתחיל לקרות, ורק התחלנו. אז זה מאוד מעניין איך אני אעביר את הפרק הזה היום.
יש זמן. מקסימום זה יהיה בחלקים.
כאילו, התחקיר שלי יחסית קצר, כי זה כזה פרק אסקפיזם מאוד קליל של חזרה למשהו שלא עשינו הרבה זמן. אז מצד אחד הוא כאילו נראה לי יצא קצר, אבל מצד שני...
יש לנו הודעת מערכת של חצי שעה.
כן, בלי לחץ, הרבה זמן לא דיברנו למיקרופון, אז צריך לברבר. אז אני מקווה שאני לא אכנס ליותר מדי חוסר נשימה, ואם כן, זה הכל בסדר, זה פשוט...
אין צורך להילחץ, הכל בסדר, תעצרו בצד, ייכנסו למרחב המוגן.
תקשיבי, זה נורא, כי כאילו... יש לי פגישות עם לקוחות שאני מעבירה, אונבורדינגים ללקוחות וכאלה, אז יש לי מצגת של איזה 4-5 קופיות.
אוי.
שאני מדברת מאוד בכלליות. אבל אני מדברת, ואני מדברת הרבה.
ואת מרגישה.
באופן רצוף, ואז אני נכנסת לקוצר נשימה, אז אני כאילו חייבת להגיד את זה ללקוחות של כאילו, אל תדאגו, אני לא מתרגשת, חליתי בקורונה, אני כן מתרגשת, אבל כאילו לא מהסיבות האלה. כאילו. אז אני אהיה כזה כבר... גג מאוד נחמד מול לקוחות בשלב הזה.
את צריכה חולצה פשוט, שרשום הזה על הפגישות.
או שאני אבוא עם שלט על המצח כזה.
כובע.
זהו, אז היום אנחנו נעשה פרק שלי, כי פעם אחרונה היה לנו פרק של פולי, ואז שעוד שבועיים יצא פרק של נטלי, שעושה את הדביוט בכורה שלה.
אחרי 3, כמעט 4 שנים, תכף 4 שנים.
שנה רביעית שלנו, כן. שאת עוקבת יחסית מההתחלה.
כן.
את אני... מכירה את כל הניואנסים.
עוד נאסלות אני ראיתי, אבל לא הייתי בטוחה שהיה לי זמן לשמוע, ואז זה שלוש, בערך מהפרק השלישי, שמעתי את הפרק השלישי, התאהבתי, ואז חזרתי אחורה, וברדיו ממש אני עד היום סובלת לשמוע אותו, קשה לי, אני מצטערת. אסלות היה ממש סבבה, אבל הרדיו פרק קשה לשמוע.
כן, הרדיו זה... כאילו, אני כבר אמרנו את זה כמה פעמים, אבל האיכות שלו, לא שמנו לב תוך כדי שהקלטנו שזאת הייתה האיכות, ואז נפגשנו להקליט אותו שוב, ובפעם השנייה הוא לא היה מספיק טוב. כאילו, הוא לא עבר באותה קלות, וגם אני חושבת שקיריל בא באותו יום, אז גם היה הרבה הסחות דעת, פשוט הרגשנו שהוא לא מספיק טוב בשביל שנשחרר אותו. אז אמרנו, פאק.
בסדר. יש אחרי זה הרבה מאוד פרקים ש...
כן, שהם יחסית סבבה.
שהם סבבה, שאני עדיין הקשבתי להם.
כן, שהם יחסית
סבבה. זה מין נהדרים בפקקים.
Yes.
במיוחד שהכי מצחיק אותי, תמיד גם אמרתם את זה, כי אני אומרת לך את זה הרבה,
כן.
שתמיד אני שומעת את הפודקאסט כאילו בנהיגה,
כן.
בפקקים, ואז כאילו מפעיל אחד אחרי השני, ואז כזה, טוב, אתם יודעים על מה אנחנו מדברים, ואני כזה, אני לא.
כן, זה נכון. כאילו, פולי יוצאת מנקודת הנחה שראיתם את הארט, לא תמיד, האמת שגם שמתי לב שבאפל לא תמיד רואים את הארט.
כן.
אפל פודקאסט הם לא, הם שמים פשוט את הקאבר הרגיל של הפודקאסט בלי לשים את הארט שלו בפרק, שזה מבאס כי אנחנו משקיעות בו לפעמים, שזה מה שמזכיר לי שאני אצטרך לעשות את הארט לפרק הזה בהצלחה לי עם האילוסטרייטור, כי אני לא מתעסקת כמעט אף פעם באילוסטרייטור. בכל מקרה, הפרק של היום יהיה על ניפוח זכוכית, שזה נשמע
טם טם
טם תורה, יפה,
אפשר,
את מכירה. זהו, אז כאילו הניפוח זכוכית זה איזשהו רעיון שעלה לי, כי ביום הולדת שלי לפני חודש וחצי, דני סגר לנו,
כן,
אבל מי סופר?
כן, לא, הסתכלתי מה תאריך היום, אני כבר לא זוכרת איפה אנחנו. כן. אנחנו ב-23 עדיין.
לשבועיים הקרובים.
יופי.
אז דני לקח אותי לסדנה של ניפוח זכוכית, וזה היה ממש מגניב, כאילו, אנחנו נדבר תכף על התהליך של איך מייצרים דברים מזכוכית, ואז תבינו למה זה היה כל כך מגניב. אבל זה באמת עלתה לי השאלה, איך זה התחיל, לעזאזל, כאילו, מי הבן אדם...
שחימם ואסף.
שחימם ואסף הוא, איך בכלל עלו על זה? אז, קודם כל, מה זה ניפוח זכוכית? זה בעצם סוג של תהליך מלאכה, שכולל חימום של זכוכית לטמפרטורות מאוד גבוהות, זאת אומרת, עבודה של בערך 1,000 מעלות צלזיוס.
בקטנה.
בקטנה, לבה כזה.
Cooking weather.
כן. לא הייתי נוגעת בזה, כדי לבדי אם זה חם. לא הייתי מנסה. ובעצם במעלות הממש ממש גבוהות האלה, הזכוכית מתרקחת לרמה שזה ממש נראה כמו גומי. כאילו זה ממש...
The forbidden gumi.
כן, זה ממש forbidden gumi, שלא נוגעים בו, לא עם הידיים לפחות. וברגע שהזכוכית בעצם מספיק נוזלית, אז יש אופציה להוסיף כל מיני מתכות נוספות שיכולות לתת לה כל מיני כאילו מאפיינים. נדבר על זה עומת.
בפרקים הבאים.
בשורות הבאות. אז בעצם הזכוכית עצמה זה חומר שהוא אומנם מוצק, אבל יש לו, המולקולות שלו בעצם מסודרות בצורה שמזכירה קצת גבישים נוזליים, וברגע שמערבבים את זה ומחממים את זה, אז באמת אפשר לתת לה הרבה מאוד מאפיינים. הרבה פעמים אז מערבבים את זה עם סיליקון דו-חמצני, עם סודה, עם לייים.
דו-חמצני.
כן, סיליקון דו-חמצני.
דו-חמצני. אוקיי, כן, סבבה.
אני לא מדענית. אני קוראת דברים באינטרנט וכותבת אותם על נייר.
אז את אקספרט.
אני אקספרט. דפינטלי אקספרט. אז בעצם הם מערבבים את זה גם עם סודה וליים וכל מיני כאלה דברים שנותנים לזה את התוצר הסופי ואת השבריריות שלה. יש כאלה שמוסיפים ליטיום, וזה בעצם מגביר את הרכות שלה, אבל זה גם פוגע ביכולת המסע וההיתוך שלה. אז okay. כאילו, זה כאילו דבר אחד שבא לחשבון השני, וזה גם יכול להשפיע על התהליך עצמו של ההכנה של היצירה. כמו שאנחנו יודעות, יש זכוכית בהמון מוצרים, יש זכוכיות שהן יותר שקופות, נגיד כוסות, שתייה למיניהן, ויש כאלה שיש להם צבעים יותר עזים, יותר אטומים. הרבה פעמים אם יש לך מנורה שיש לה כיסוי זכוכית, אז הזכוכית עצמה אטומה יותר, וזה בעצם הכל מושפע מאיזה חומרים את מערבבת. יחד עם הזכוכית הזאת, עם הבסיס שלה. זה יכול להיות משהו שבן אדם אחד יכול לעשות את היצירות האלה, אבל הרבה פעמים יש כאלה שעובדים על זה ממש בצוות, כי זו עבודה נורא פיזית. וכמו שאת מבינה, את עובדת בתוך, כאילו, את צריכה לחמם אותה. אז את עובדת בתנור, basically. ואת לא יכולה להדליק מזגן, כי אז את תקררי את הזכוכית, אז הכי הרבה, יש לך אולי מעבררים.
אחלה תנאים.
כן, יש לך מעבררים, אולי בפינות של החדר שעוזרות לסירקולציה של האוויר, אבל זה מאוד חם, וזה מאוד הרשני, וזה מאוד פיזי. ובעצם התהליך מתחיל מזה שלוקחים משהו שנקרא צינור נשיפה, מגלגלים את זה בתוך הזכוכית החמה כדי לאסוף אותה. אחר כך אפשר לגלגל אותה על משטח שטוח שנקרא מרוור.
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 אוקיי.
כן.
קורה.
ואז את בעצם נותנת לה איזושהי צורה ראשונית, שזה יכול להיות סוג של קונוס או משהו בסגנון, כדי לתת לה איזשהו תיחום, מאשר סתם גוש של, של זכוכית רכה.
של פורבידן גומי.
כן, כי זה סוג של... ואז ברגע שאת מסיימת לגלגל אותה, את מתיישבת על סוג של כיסא כזה, שיש לו מוט או ש... שוב, אם זה בן אדם אחד או שני אנשים, כשאנחנו היינו עם דני, אני נגיד ישבתי, ובגלל שהיא נורא נוזלית, אז את כל הזמן חייבת לגלגל אותה, כדי לוודא שהיא תמיד נשארת באותה צורה ולא נוטפת יותר מצד אחד, אז אני נגיד גלגלתי אותה, ודני ישב על שרפרף ליד, ופשוט נשף בתוך הצינור נשיפה הזה, פו, זה נראה מאוד פשוט, ואז את מבינה כמה זה בודק את ה... את הסיבולת לב ריאה שלך, היכולת של הריאות שלך לדחוף, ואז בעצם מכניסים בועת אוויר לתוך הזכוכית, וזה מה שגורם לה להתרחב. וכמה שאתה עשי את זה בעצם יותר, אז יכולה להגיע למבדים של קוס, אגרטל, וחור. עכשיו, בגלל שהיא גם מתקררת, הרבה פעמים צריך להכניס אותה עוד פעם לתוך משהו שנקרא גלורי הול. זה השם המקצועי. גלורי הול.
אם ילדים מקשיבים, אל תעשו את זה, אל תרשמו את זה בגוגל.
לא, לא.
אין צורך.
לא. עכשיו הם יעשו את זה דווקא, אני צריכה לעשות את
הפרק הזה. אבל זה באחריותם.
זה נכון. אנחנו לא לוקחות אחריות על שום דבר שלומדים פה. כן, אז קוראים לזה בעצם...
גם לא כדאי לאכול את הפורבידן גומי.
לא.
דיסקליימר.
If you wanna die.
Well, that's on you.
כן, סוג של. אז בעצם מכניסים את זה כל פעם לחימום חוזר בגלורי הול הזה, בתנור הזה של האלף מעלות, כדי לוודא שהזכוכית לא מתקררת מדי, או שאם היא מתחילה להיות קשה לעבודה, אז אנחנו מחזירים לה קצת את הגמישות שלה, ממשיכים לאסוף עליה עוד זכוכית, או להוסיף לה דברים אחרים. קצת סטיתי מהתחקיר, אבל זה כאילו, זה נמצא איפשהו שם בהמשך. זה איפשהו פה.
זה איפשהו שם.
בעצם כשמכניסים באמת את האוויר דרך הצינור נשיפה, זה עוזר גם לכל המבנה המולקולרי של הזכוכית עצמה להתפזר קצת יותר, וזה מרחיב אותה, ואז משם מתחיל בעצם תהליך העיצוב. יש משהו שנקרא מחשל, או באנגלית leather, זה כאילו L-E-H-R.
L-E-H-R? להר, כאילו.
להר?
להר.
להר. בעצם משתמשים בו גם כדי לווסת את קצב הקירור של הזכוכית.
מה זה? זה כאילו מדידה? זה...
אין לי מושג.
מכשיר
כלשהו? מה זה בדיוק, אבל זה איזשהו מכשיר שעוזר לווסת את הקצב של הקירור בעצם, כי שוב אנחנו רוצים לשמור עליה כמה שיותר חמה כדי שלא תישבר גם.
כן.
ובעצם, שאמרנו, אפשר להוסיף עוד שכבות או לטבול את זה נגיד לתערובת של זכוכית אחרת, כדי להוסיף צבעים, או אפשר לקחת... מכשיר שנקרא ברזל איסוף, שבעצם את יכולה לאסוף עוד זכוכית מותחת מאיזשהו צבע מאוד מסוים נגיד, ואז את יכולה להשתמש בזה כדי להוסיף את זה על, על היצירה המקורית שלך. לעשות לסלסולים, לעשות לנקודות, בעצם...
קישוטים.
קישוטים למיניהם, שאת יכולה להשתמש בכל מיני אביזרים של זכוכית נוספת.
Nice.
כן, זה מאוד נחמד. עכשיו, בפועל, ניפוח זכוכית זה כאילו חלק מאוד עיקרי בתהליך, אבל זה לא הכל, כי אחרת זה לא היה כזה פשוט. בסופו של דבר, העיצוב של היצירה הוא מאוד חשוב. אז בשביל באמת לעצב ולעשות כל מיני צורות, משתמשים בכל מיני בלוקים, מספריים, פינצטה. אנחנו כשהיינו בניפוח זכוכית, אז היו להם בעצם שכבות של נייר עיתון, ממש מלא שכבות שמהם מרטיבים במים. ואז את פשוט לוקחת את הזכוכית, נגיד, שוב, דני נושף. אנחנו כל הזמן מסובבים, מגלגלים את זה, ואני... יושבת ליד בעצם הראש של הזכוכית החמה, משתמשת בנייר הזה כדי בעצם לעצב לצורה. לתת לה נגיד צורה עגולה יותר, או שאת משתמשת באיזשהו בלוק ממש כמו קרש חיתוך, משתמשת בבלוק עץ כזה, מצמידה אותו ממול, ואז את משטחת את התחתית. אם נגיד את רוצה לעשות עכשיו כוס או אגרטל, אז שהתחתית תהיה שטוחה, את משתמשת בכל מיני כאלה תוספות למיניהן. עכשיו אפשר להוסיף, כמו שאמרנו, חתיכות קטנות של זכוכית, כל מיני חומרי צבע, דקורטיביים, יש גם הרבה פעמים משוטים ומגיני חום שמשתמשים בהם, כי שוב, את עובדת עם משהו שהוא מאוד מאוד חם הרבה פעמים, אז כדי להגן על היד שלך, הבן אדם שאת עובדת יחד איתו, יכול לשים ממש מתחת ליד שלך, כמו סוג של, שוב, משות או קרש חיתוך כזה מעץ, שהוא רטוב ספוג במים, וזה בעצם מגן על היד שלך, אם נגיד את עובדת עם מבער, כי את רוצה רק אזור מסוים בתוך היצירה לקרר עוד טיפה, או בשביל לעשות איזשהו עיצוב מסוים, אז כדי שהחום של המבער לא יפגע בך, מישהו יבוא וישים לך איזה משהו כזה יפריד בינך לבין זה.
מישהו שאחראי על זה.
כן.
כמו water boy, אבל...
עוד סוג של...
water board boy.
water board boy, כדי לוודא שאת לא מתה כזה.
לא כדאי.
לא נכוות, תוך כדי. אז באמת, בגלל שהזכוכית צריכה להישאר בטמפרטורות מאוד גבוהות, כמו שאמרתי, מכניסים אותה עוד פעם לגלורי הול, או חור תהילה בעברית מאוד יפה, כדי שוב לעשות, לחמם את זה לטמפרטורות שניתנות לעבודה בלי לפגוע בעיצוב. אנשים שראו את Blown Away, נראה לי קוראים לזה, הסדרה בנטפליקס שמדברת הרבה
כן,
על, על ניפוח זכוכית, זה ממש מגניב, גם עשינו, קלטנו שלא ראינו את העונה האחרונה, אחרי שעשינו את הסדנה אז ראינו אותה, וזה ממש נחמד, והם הרבה פעמים כאילו אומרים I need a flash, אז בעצם flash זה כאילו להכניס את היצירה לאיזה 5 שניות לתנור, לסובב וסובב כדי לחמם אותה מכל הצדדים, ואז להמשיך לעבוד עליה.
כמו שבקוקינג שואו זה שמים במקפיא או משהו.
בדיוק. אז כזה של כמה שניות לא יותר מדי כדי שזה לא יימס.
לא כדאי.
ותמיד לסובב, תמיד לסובב. כל הקטע שלא ימתה לצד אחד או אחר. עכשיו הקטע המשעשע, או לא משעשע, בשביל לקרר את היצירה, את צריכה להכניס אותו לתנור.
חשבתי שזה כמו מים, כמו חרבות.
לא.
לא?
יש כאלה, נגיד, כן ראינו בעונה האחרונה של Blown Away שהיה מישהו שהכניס את זה למים קרים ברגע שזה יצא מהחום, אבל אז זה נותן לך איזשהו אפקט כזה כמו של זכוכית שהיא טיפה מתנפצת כזה, אז את יכולה לעשות את זה מבחינה דקורטיבית, אבל אם את רוצה את לקרר אותה בצורה שהיא לא תישבר לך או שתתקרר בצורה עדינה, אז אם אמרנו שבגלורי הול יש לך 1,000 מעלות, את מכניסה את זה לתנור שיש בו בערך 500 מעלות.
בקטנה.
בקטנה.
זה ממש קר.
כן, ואז את מקררת את זה. אז נגיד, גם את היצירות שאנחנו עשינו, הם אמרו לנו, רק בעוד 3 ימים הם יהיו מוכנות כאילו לאיסוף, כי הם צריכות 3 ימים להתקרר בתנור של 500 מעלות.
להתקרר בתנור של 500 מעלות, זה
בקטנה, כן. אז כאילו באמת, אם הכוס מתקררת או היצירה מתקררת, מהר מדי היא יכולה להתגבש ולהישבר. אז הכבשן הזה, התנור הזה, הוא נותן את הבקרה שהזכוכית צריכה כדי לשמור על, על הצורה השלמה שלה. כן. ואז בעצם כשהיצירה מתקבעת, את יכולה לעשות איתה מה שאת רוצה, את יכולה לטש אותה, את יכולה לכרות עליה, להוסיף לה עוד ממדים של יצירה, את יכולה להכין כמה חלקים ליצירה אחת, ואז לחמם רק בנקודות ספציפיות ולחבר אותן. וזה בעצם מאוד מגניב מה שאנשים יכולים לעשות עם זה. אנחנו עשינו אגרטל, עשינו כיסוי למנורה, והיה לנו עוד קצת זמן שנשארנו בתוך השעתיים, אז עשינו גם איזה קוס כזה עם מלא.
כמה זמן זה לוקח?
הסדנה הספציפית שלקחנו, יש להם בין 1-3 שעות, מן הסתם המחיר בהתאם. אנחנו לקחנו 2 שעות, ופשוט בגלל שהיינו יחסית זרזים ונשארנו זמן בתוך השעתיים, אמר, טוב, בואו נעשה עוד משהו קטן, אז עשינו. זה אמור להיות יצירה בשעה, לזוג.
ובאופן, כאילו, למקצוענים גם זה...
תלוי מה את רוצה לעשות. נגיד, ב-Blown Away... יש להם 5 שעות שנותנים להם לפעמים לעבוד, 6 שעות שנותנים להם לעבוד.
טוב, אז יצירה,
זה יצירות, כן. אני מאוד ממליצה על הסדרה הזאת, כי זה מאוד מגניב לראות מה אפשר לעשות עם זכוכית. הרבה פעמים את אפילו לא רואה שזה זכוכית מאיך שהם עובדים איתה. אפשר לנחש בעצם שהשימוש בזכוכית קדם לשיטת הניפוח בזכוכית. אפשר להניח את זה.
לא, באמת.
אפשר להניח את זה. אם נדבר קצת על ההיסטוריה ולא רק על הפרקטיקה. אז בעצם שיטת הייצור של זכוכית הייתה נודעת לשמצה כמשהו שהוא מאוד, מאוד איטי ולוקח זמן. גם פה זה איטי ולוקח זמן.
יש 3 ימים בתנור של 500 מעלות.
אבל זה כבר מוצר מוגמר. זה לא הזמן עבודה הכללי. זה היה יכול לקחת באמת ימים להשלים יצירה אחת, דרך נגיד יציקה של זכוכית מותכת לתוך תבניות מוכנות מראש.
טוב, כן, שם באמת גם צריכה כל פעם להסיק את האש.
נכון.
לך תנור שאת מפעילה בכפתור. אני מנחשת, אני לא חס וחלילה מזלזלת.
בפעם זה קצת יותר מסובך.
כן.
טכנולוגיה עשתה את שלה. היו כאלה שנגיד היו יוצקים סוג של ליבה, אז את כאילו לוקחת זכוכית מותחת, סביב נגיד ליבה של בוץ או משהו כזה, ואז כאילו כשהבוץ מוצק והזכוכית מתקררת, את פשוט מוציאה את הבוץ ואז יש לך יצירה בפנים. אבל בגלל שזה באמת היה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן, בפעם היצירות כאילו שהיו עשויות מסרוכית היו נחשבות לפריבילגיה של המעמד הגבוה.
בוודאי.
כי כל דבר שלוקח זמן עולה כסף.
לא נכון.
כן. אז בעצם, בסופו של דבר, הזכוכית עשויה מחומרים טבעיים. מה שאומר שגם חול וסלעים ודברים כאלה יכולים ליצור זכוכית, כל עוד הם מקבלים חשיפה קיצונית לחום. אז סביר להניח שבתרבויות העתיקות גילו את הזכוכית בעצם כרגיל במקרה, כמו שהרבה דברים מתגלים. כן. מה שמעריכים שקרה, שכנראה פגע ברק בדיונות של חול או באיזשהם חופים, ואז כשזה קורה, נוצרות בעצם מוטות מזכוכית שמכנים אותם פילגריט? פילגריט?
פילגריט. נשמע הגיוני.
נשמע הגיוני. אז כנראה שאנשים התחילו להבין שיש פה איזושהי פעולה שקורית. זה גם קורה נגיד עם לבה, כשלבה מתמזגת עם חול ועם אופסידיאן, שזה סוג של אבני לבה כאלה, אז הם גם יוצרו זכוכית.
כן.
אז כנראה
ש... וואי, יש לו מעניין, למצוא דבר כזה בחוף.
כן. כן. אז כנראה שככה אנשים התחילו להעריך שזה מה שקורה בפעם. המקורות הראשונים ליצירת זכוכית קצת שנויים במחלוקת ממה שהצלחתי להבין, כי כמה מקורות שונים שקראתי נתנו סיפור אחר.
כל אחד אומר שזה...
סוג של. תפיסה אחת מספרת בעצם שהזכוכית התגלתה בסביבות המאה הראשונה לספירה, בתקופה הבבלית, על ידי אומן סורי, שעלה לרעיון הזה של בעצם ניפוח של
זכוכית. אז מספוטמיה.
מסופוטמיה, כן. בסופו של דבר זה התחיל במסופוטמיה.
זה הכל תמיד מתחיל שם.
הכל תמיד מתחיל במסופוטמיה. כי לא הכל, אבל הרבה דברים מתחילים במסופוטמיה.
הרבה.
כן, כן. אז...
גם הפרק שלי, סו.
אני אוהבת שיש לנו מסופוטמיה. יש לנו בינגו של דברים שצריכים להיות בפרק.
אני ממש ניסיתי, זה כאילו אני עושה טריילר, אז כדאי לכם להקשיב, אבל אני ממש ניסיתי לעשות כמה שאפשר, כמה שיותר.
שיהיה בינגו.
שיהיה ממש בינגו, כן.
כן, מעולה.
משחק שתייה נהדר.
אז באמת כאילו מאמינים שזה התחיל כזה בתקופה הבבלית. בעצם בחור סורי מצא, כאילו החליט על איכשהו לקחת זכוכית מותחת עם צינור, והתחיל בעצם לעשות עם זה ניסויים, עד שהוא שינה את התפיסה של המקצוע הזה. לפי התפיסה הזאת, הייצור של אמנות הזכוכית התחילה מאוד לעלות, ואז הסורים התחילו בעצם להפיץ יצירות מזכוכית בכל רחבי האימפריה הרומית. והם התחילו להקים כזה סדנאות, כל מיני שופס כאלה, ברחבי המזרח התיכון, שזה כולל לבנון, ארץ ישראל, קפריסין, כל מיני כאלה. יש אחרים שטוענים שניפוח הזכוכית התחיל דווקא במצרים העתיקה, סביב 3,100 לפנהס, כי מצאו כל מיני אביזרים קטנים, שזה כזה חרוזים, שעשויים מזכוכית, וכל מיני דברים יחסית קטנים, אבל מצאו אותם במצרים וגם בסוריה בסביבות 1500 לפני הספירה, ומאמינים שגם אלה שנמצאו בסוריה הגיעו במקור ממצרים. אז זאת התפיסה שלהם.
טרייד was big.
כן, הגיוני. ב-650 לפני הספירה בעצם נכתב המדריך הראשון לניפוח זכוכית בממלכה האשורית, וזה נשפר שם בספרייה של אסרבניפל. אשור בניפל.
כן, נייטיב פרנש.
שזה בעצם הייתה הספרייה הכי גדולה שקרויה על שם המלך האחרון של האימפריה האשורית. ככה או ככה, ההסכמה הכוללת שניפוח זכוכית התחיל במזרח התיכון, במסופוטמיה. הייתה השפעה אסלאמית מאוד חזקה על האומנות הזאת בין 25 ל-400 לספירה, והתחילו לשכלל את הטכניקות, אבל כאילו...
25
ל-400? בכל התקופה הזאת שלה. מ-25 לספירה עד 400 לספירה.
רגע, מתי התחיל האסלאם? 700 נראה לי.
700?
נראה לי.
שאלה מעניינת. לא יודעת, זה מה שהיה כתוב באחד המקורות, אולי הם עבדו עליי. אין לדעת.
תפנו אליהם בטענות.
כן. אבל באמת שהתחילו לעבוד הרבה על הטכניקות ולשכלל את כל היסודות האלה, יכול להיות שמה שהם מתכוונים פה זה לא בהכרח השלמה... השפעה אסלאמית כמו ההשפעה של
אולי ההשפעה הערבית.
כן, ההשפעה הערבית.
כי היה השפעה ערבית כאילו של כאילו כל האימפריה הערבית. זה היה לפני האסלאם.
כן, אז יכול להיות שלזה הכוונה שלהם הייתה פה. הכל יתאחד בשלב הזה.
אנחנו נאמין לכל. כדור הארץ שטוח.
לגמרי. לגמרי. אז שיטות עיבוד הזכוכית התחילו להתחדש, ובגלל שהם התחילו להתחדש היו גם הרבה יותר יצירתיות. סביב המאה הראשונה לספירה המחירים התחילו לעלות בהתאם. סליחה, הם התחילו לרדת.
לרדת?
מעניין. כאילו לא כתבתי את התחקיר הזה לפני יומיים, כבר
סוגר לשכוח. יפה. זה הרבה קרה ביומיים.
הרבה קרה ביומיים. אז באמת, בגלל שנהיה יותר ביקוש, אז עם הזמן המחירים התחילו לרדת, וזה עודד עוד יותר את ההתפשטות של המלאכה והיצירתיות, גם בתוך התקופה של האימפריה הרומית, כמו שאמרתי. וכשבעצם ניפוח הזכוכית הגיע לאיטליה, הייתה שם איזושהי נקודת מפנה, בסביבות האלף הראשון לספירה זה קרה. האיטלקים די תפסו בעלות על המלאכה, ואז בגלל זה יש מקורות שתסתכלי עליהם, והם יגידו לך שכאילו ניפוח זכוכית התחיל באיטליה, למרות שהוא התחיל לפני, כי הם ממש עשו מונופול על כל התעשייה הזאת. הם התחילו לשלוט בשוק ולקחו את זה מאוד מאוד ברצינות, וניפוח זכוכית איטלקי הפך למשהו שהוא נהיה כל כך נפוץ לאורך ימי הביניים, עד שהממשלה של איטליה באותה תקופה הורתה לכל מנפחי הזכוכית לעבור לגור במורנו.
מורנו, בדיוק, כמו ש...
כן, היא ליד ונציה.
כן, כן.
ושם כאילו חיו כדי לשמור את כל סודות המסחר, כן, של ניפוח הזכוכית. אם אמן כלשהו רצה לעזוב, הוא היה עלול לקבל גזר דין מוות.
וואו.
ברמה כזאת.
זה יפה.
כאילו זה כל כך סודי ביותר, שאתם עוברים לשם, כלואים שם.
הם יכולים לבחור כאילו ללכת להיות משהו אחר?
לא נראה לי.
איזה כיף.
ברגע שאתה בתוך זה.
איזה כיף. זה אחלה מקצוע. מקצוע לחיים.
כן.
או למוות.
בלי ברירה. אתה כאילו נולד באי הזה כדי להיות כמו אבא שלך לנצח.
וזה היה ככה. עכשיו זה כבר לא ככה.
עכשיו זה כבר לא ככה.
אבל כאילו עדיין הם מוכרים בזכוכית שלהם.
כן. הם מאוד... כל כאילו זכוכית וניפוח זכוכית האיטלקי, במיוחד באזור ונציה ומורנו, מאוד מאוד מוכר עד היום, אבל כאילו זה היה מאוד סטריק בזמנו.
כן.
בכל זאת, כמו שקורה, אנשים הצליחו להימלט.
לא נכון.
זה מצחיק להגיד את זה, להימלט מאי של ניפוח זכוכית.
כן, זה כאילו נשמע.
כן.
וואי, צריך לעשות סדרת נטפליקס.
ממש. וואו.
איך עדיין אין?
באמת.
היה סקוויד גיימס, אבל...
לא מעניין באותה מידה.
כן.
בכל מקרה. אז כשהם באמת הצליחו להימלט מתוך האי הזה, זה הוביל לעלייה מאוד גבוהה גם בניפוח זכוכית באסיה ואזורים אחרים באירופה, שהם פשוט ברחו אליהם והתחילו להקים שם את השופס שלהם.
כן.
אז בעצם כל אספן זכוכית מאוד רציני יעריך יצירות שנוצרו במורנו במהלך התקופה הזאת של ימי הביניים, וכמו שאמרת, כאילו גם היום בוונציה של היום אפשר לראות כאילו כמה ניפוח זכוכית הוא חלק מאוד משמעותי מהתרבות שלהם.
כאילו אמא שלי הייתה שם ואמרה, נסו בכוונה ספציפית למורנו, בשביל לראות את כל הזכוכיות, קנתה לעצמה שם איזשהו סוביניר. קנתה נראה לי איזה מחזיק מפתחות שנשבר עד שהיא הוגעה אליי, אבל בסדר. זה לא to testify על הקוולטי, אבל...
כן. זכוכית זה זכוכית.
זכוכית זה זכוכית.
היא תישבר בסוף.
בדיוק, זה לא ברזל.
אין מה לעשות עם זה כל כך. אז למרות המאמצים הבאמת קפדנים, ואפשר לומר שנויים במחלוקת של ממשלת איטליה, הסודות הכי שמורים שלהם בסוף נחשפו לעולם ב-1612.
קורא לטובים ביותר.
כן. כשבחור בשם אנטוניו נרי, שהוא היה אלכימאי, כומר כמובן. כי מה עוד את יכולה לעשות?
אלכימאי וכומר, זה יפה.
ואמן זכוכית. אין לו הרבה טייטלים.
יפה, יפה. היה לו יום 25 שעות כזה.
לא היה לו נטפליקס.
לא היה לו נטפליקס.
היה לו הרבה זמן פנוי.
כן.
כן. אז הוא פרסם את נייטיב איטליאן, לארטה ונטריריה. ונטריריה.
ונטריריה.
ונטריריה. או אמנות הזכוכית.
כן.
בעברית זכה. כן. ובעצם בכזאת קלות, שהוא פשוט פרסם ספר, כל הידע הוונציאני הסודי ביותר הפך לזמין לכולם. הם מאוד ניסו.
הם מאוד ניסו, אבל עדיין, אבל עדיין, זה סוג של הצליחו.
היו להם כמה שנים טובות, שזה היה סוד, אבל הם עדיין נשארו המוקד.
הם עדיין כאילו מוכרים.
כן.
זה כאילו כמו שיש קוקה קולה, שפרסמו את המתכון שלהם.
כן.
אבל את עדיין, כאילו, האנשים ששותים קוקה קולה,
את לא תשתי פפסי, אלא אם כן אין לך ברירה, כי הם לא מגישים קולה.
כן. כאילו, אצלנו כן מגישים פפסי, וזה תמיד מבאס אותי להגיד לאנשים כזה, פפסי, זה אוקיי? אז אני כזה, נו.
לא יש. איך אמרה מרי אנטואנט? כשאין קולה תשתו...
תשתו פפסי.
בדיוק במילים האלה היא אמרה.
בעברית גם. נייטיב היברו.
אז בעצם השלב הבא של כל העולם של ניפוח הזכוכית הגיע לעולם החדש. לא, לעולם החדש דווקא.
ניו יורק.
בערך, קרוב, כשהאנגלים בעצם התיישבו לראשונה בג'יימסטאון, וירג'יניה, ב-1607. אז הם הקימו את המסגגה, שזה בעצם מפעל ליצור זכוכית, או כאילו סטודיו או שופ, איך שלא נקרא לזה. מסגגה זה מילה שדני אמר לי, כי לא הצלחתי לחשוב על מה המילה הנכונה. זאת זה מסגגה, מסתבר שיש בארץ, סייד נוט, מוזיאון שנקרא המסגגה, שכל הקטע שלו זה כאילו יצירות זכוכית.
איפה הוא נמצא?
אין לי מושג, לא בדקתי.
אנחנו נבדוק.
אני פשוט ראיתי בגוגל שזה מוזיאון. בעברית, אז כאילו.
כן.
לכו תבדקו.
שולחים אתכם לגוגל.
כן. אז הם הקימו את הסטודיו הראשון שלהם בעצם ב-1607 בווירג'יניה, שהמטרה של זה היה באמת כאילו לעזור לסייע בכלכלה האמריקאית המתפתחת.
בוודאי.
התוכנית הייתה בעצם שמנפחי הזכוכית בג'יימסטאון ייצרו...
יגורו שם ולא יוכלו לעזוב עד אלא אם כן ירגו אותם?
לא, שם היה, היה, היה להם מותר.
יפה.
אבל הם פשוט היו צריכים לייצר צנצנות ובקבוקים וכל מיני כאלה דברים, אביזרי זכוכית לשימוש יומיומי, ואז היו בעצם שולחים את זה לכל המתיישבים של האזור, ומרוויחים על זה כסף, כאילו בשביל לקדם את הכלכלה ולהתקיים, כן. אבל זה לא הלך כל כך לפי התוכנית. והמסגגה שלהם, כן. הסטודיו שלהם לא היה רווחי בכלל, אז הם ויתרו.
כנראה בגלל זה אנחנו לא מכירים את הזכוכית בווירג'יניה.
כן.
זה לא מוכר.
לא הצליח להם. הם לקחו הפסקה, כמו שלפעמים אתה עוסק שלא הולך לך.
We were on the break.
כן, ואז הם ניסו שוב אחרי 15 שנה להקים עוד סטודיו כזה, וגם איתה הם הגיעו לאותן תוצאות. אז או שהם היו כאילו, או שהם הקדימו את זמנם באמריקה, או שהם פשוט לא היו כאלה טובים במה שהם עשו.
Could be both.
Could be both, זה יכול מאוד להיות. אבל הם בעצם, למרות שכאילו הסטודיואים האלה נכשלו, הם כן סללו את הדרך לאמריקאים לפתח את המלאכה בשנים שלאחר מכן. אז בעצם, ב-200 שנה לאחרי זה, אנחנו מגיעים למאה ה-19, המאה הכי שווה. תעשיית הזכוכית התחילה לסגסג דווקא בפיטסבורג, בפנסילבניה, שבחור בשם בנג'מין בויל?
כן.
ביבל?
בויל או ביבל?
זה כתוב לי בעברית, אני לא זוכרת.
אז בסדר. אנחנו נסלח.
אני לא זוכרת איך זה היה כתוב במאמר. הוא הקים את המפעל האמריקאי היחיד שבעצם ייצר זכוכית חתוכה וחרוטה.
חרוטה כאילו שחרוטים עליה?
כן, כל מיני כזה.
פרסונלייז כזה.
או פרסונלייז או כל מיני כזה עיצובים שאפשר לעשות את זה. והם היו מאוד טובים ממה שהם עשו. ופחות מרבע מאה לאחרי שהמתקן הזה בעצם, המפעל הזה פתח את הדלתות שלו, ג'ון פיי בייקוול רשם פטנט על לחיצה מכנית של זכוכית. כל המהפכה התעשייתית וההכנסה של התפעול הזכוכית בעצם במפעלים. הם לא היו מנפחים זכוכית, כמו שאנחנו מדברים על זה עכשיו היום, וכל המלאכה של הנשיפה לתוך צינור, אבל זה היה נקודת מפנה מאוד גדולה בהיסטוריה של הזכוכית עצמה, כי היא הפכה ליותר תעשייתית, שוב, יותר המונית, והמחיר היה לכל כיס.
כן, כי היום אם את צריכה כוס, את הולכת נגיד למקסטוק או לאיקאה, אבל אם את רוצה משהו יותר...
וקונה שישייה.
בדיוק, את קונה שישייה בכלום כסף, או... אם את רוצה משהו פנסי, אז את תלכי עכשיו לעשות את הניפוח, ועם הפור, וכל השעות של עבודה וההשקעה.
כן, כאילו, הרבה אנשים לא, אני חושבת שלא מעריכים באותה מידה את הניפוח זכוכית של היום, אבל נגיד, יש בנחלת בנימין בדרך כלל, בימי שישי.
יש שם את השוק.
יש שם את השוק של האומנים, ויש שם כאילו בחור שהוא עושה יצירות קטנות מזכוכית, כל מיני כזה חיות למיניהן וזה.
כן, יש מתוק.
כן, הוא עובד כאילו עם מבער, לא עם כל הגלורי הול וכל הסיפור של היצירות היותר גדולות, אבל הוא עובד עם, כן, בקטן, מבער כזה, מקרר אותה, מעצב אותה, זה גם זכוכית שהיא אחרת מהזכוכית שהם משתמשים בה בגלורי הול, אבל זה ממש מגניב, כאילו, את רואה את זה ואני כזה, אוקיי, אני אקח.
כן.
I'm gonna take this.
כן, קולקטה.
נשים את זה בבית. כן, זה ממש נחמד. אבל בעצם, כל הכניסה הזאת של המהפכה התעשייתית והפטנט הזה של הלחיצה המכנית, מאוד עזר לזה שהיום את הולכת וקונה שישיית כוסות.
במקסטוק.
במקסטוק.
ב-20 שקל אולי.
כן, ולא שותה מקרמיקה או מבוץ.
או מהידיים.
או
מהידיים. כן.
מהנער. כמו פעם.
כמו פעם.
כן. לפני סוף המאה ה-19.
מאה הכי שווה.
מאה הכי שווה. יצור זכוכית התרכז בעיקר בשימוש יותר מעשי, פחות כאילו אומנותי. צנצנות, בקבוקים, זכוכיות של זכוכית שקופה לחלונות. חשוב. עבודות זכוכית של האמנים יוג'ין רוסו ואמיל גאלה, הם בעצם הציגו סגנון שנקרא ארט נובו.
ארט נובה.
כן, הם הציגו את זה לראשונה בתערוכה בפריז ב-1878, ובעצם מי שפחות מכיר, זה סוג של סגנון אמנות ואדריכלות דקורטיבי יותר, שמושפע באמת צורות של הטבע, כימורים, צמחים, פרחים, כל מיני כזה פלוינס של טבע. אז הם הציגו את זה שם. ולמה אני מציינת את זה? כי בעצם העיצובים שלהם הם שהשפיעו על בחור כזה לא מאוד מוכר
בקטנה.
קוראים לו לואי קומפורט טיפני, והוא התחיל לעצב חלקי זכוכית. למה הבחור הזה מעניין? כי לואי היה בן של איש העסקים צ'רלס לואיס טיפני, שהקים את תכשיטי טיפני.
אוקיי.
כן.
כן, זה החיבור.
זה החיבור. אז הוא בעצם זה שהתחיל את כל הקטע של הארט נובו וכל העיצובים הטבעיים יותר בתוך זכוכיות
עם תכשיטי טיפני.
אני לא חושבת.
טיפני זה כאילו כמו ה-H-Stern כזה.
זה תכשיטים יחסית מאוד יקרים.
הם מאוד יקרים, כן, אבל כאילו בארץ הם כל כך.
בארץ לא, בארץ זה כזה.
כן, כאילו יש את פנדורה שהם הפכו להיות קצת יותר כזה
תעשייתיים
וצ'ארמים ב-200 שקל במקום ב-2000.
כן, יותר אולי כמו רויאלטי וכאלה. אימפרס, כל האלה יותר. כן.
למי שלא מכיר.
למי שלא מכיר, אז זה ההבדל. עכשיו, כלי זכוכית ומפעלים התפשטו בכל רחבי ארצות הברית, וכאילו, תפסו את התאוצה שלהם. באירופה של המאה ה-20, דווקא לקחו גישה קצת אחרת, כי בסוף כאילו פונקציונליות הייתה כוח מאוד מניע, מאחורי עיבוד זכוכית, אבל הרבה אומנים באיזשהו שלב נמאס להם לעבוד בשביל מפעלים, והם החליטו פשוט לפתוח סטודיו פרטי.
יפה.
לעבור לכל מיני מקומות שלהם, ולעבוד כאילו בסטודיו שלהם, במקום לעבוד בשביל
ביג פארמה. הם גם לא צריכים כאילו עכשיו to settle, כמו שהיה לנו בארצות הברית.
כן.
כי שם, נגיד באירופה, שנים ישבו שם, לא צריכים עכשיו לאכלס אנשים פתאום.
כן.
באמריקה זה קצת יותר...
כן.
עוד עולים שמגיעים כל הזמן וצריך למצוא
פתרונות. כל פעם מגיעים עוד אוכלוסייה, כן, לפתח את הכלכלה. עכשיו הם יכלו להרשות לעצמם, כאילו, לפתוח את הסטודיו הפרטי שלהם, ובאמת היצירתיות, כאילו, מאוד זינקה במקצוע הזה. ומנפחי הזכוכית הצליחו סוף סוף, כאילו, להתייחס לזכוכית כמו אומנות, ומדיום אומנותי להביע את עצמם, ולא עכשיו משהו
שהוא חומר. פרקטי.
כן. אז בעצם, למרות שהזכוכית כבר שגשגה בארצות הברית, בגלל כל התהליך של בויל וכל המפעלים, רק בשנות ה-60 התחילו להתייחס יותר ויותר לאמני זכוכית כאמנים ברחבי העולם, ופחות כעבודת כפיים.
קלאסי, אמנים אף פעם לא מקבלים את הקרדיט.
לא, עד היום. עצור אבל נכון. אז בעצם הקהילה החלה לגדול, גם בארצות הברית התחיל לפתוח הרבה מאוד סטודיום בסביבות שנות ה-60. כל מה שקשור לגילוף, ליציקה, ניפוח, הם התחילו פשוט לעשות מה שבא להם ואיך שמתאים להם. ב-1962, אדם בשם הרווי ליטלטון הקים בעצם תוכנית שנקראת Fine Art Glass Program, תוכנית לאומנויות הזכוכית. היא הייתה בעצם הראשונה שהוקמה בארצות הברית, קראו לה American Studio Glass Movement, וכל התנועות האלה של הסטודיו מאוד דחפו לפתח את כל האמנות הזאת.
כאילו לילדים, בוגרים, כאילו.
באופן כללי, להפוך את זה למה שיותר מבוסס. הם פתחו מוזיאון זכוכית, סטודיואים שהיו מתחילים לספק שיעורים פרטיים, חוגים, תוכניות חינוכיות אחרות בעצם כדי...
מתי זה היה בערך?
שנות ה-60.
סבב, אז אחרי המלחמות שאפשר היה...
כשהיה להם זמן פנוי.
כן.
כזה. אז כן, התחילו להקים גם בתי ספר יהודיים שעוסקים נטו בלימוד יהודיים.
גם יהודים.
גם יהודים, probably, כן. למרות שכזה, אם את כאימא יהודיה, היה לך ילד שהלך ללמוד ניפוח זכוכית, כנראה שלא הייתי מרוצה.
אבל אימא יהודיה זה אימא יהודיה. כן. צריך להיות דוקטור ומעלה.
ברור. אז אני חושבת שזה נכון, אגב, להרבה תרבויות. זה כולנו מצפים לעורך דין או דוקטור. כן. אין אמצע.
דווקא בארצות הברית זה בסדר. You can be yourself. It's okay.
היום יותר מפעם.
היום יותר מפעם.
היום הם מרשים לעצמם קצת יותר מדי, אני חושבת, בהרווארד וייל וכאלה.
Well, it depends on the context.
כן, depends on the context. לא ניכנס לפוליטיקה עכשיו.
לא ניכנס לקונטקסט.
זה פודקאסט אחר לגמרי. וזה יכול להידרדר בצורה נוראית.
יהודיים.
יהודיים. שבאמת עסקו רק בלימוד ניפוח זכוכית, ואת באמת יכולה להפוך ולהתמקצע ולהיות בעל מלאכה בתוך הדבר הזה. אז עדיין, גם היום, התחום הזה מתפתח... בלי הפסקה. בסופו של דבר, רוב הדברים שאנחנו משתמשים בהם כזכוכית היום ביום יום, זה עבודה של מפעל. אין מה לעשות. אבל באמת, כאילו, זה גם מאוד נגיש בגלל המפעלים, אבל באמת, אם מישהו רוצה משהו כזה קצת יותר מיוחד, אז תסתכלו כזה פה ושם, נחלת בנימין, או כל מיני כאלה, שיש יותר ויותר דברים, עבודת יד, שזה באמת מגניב, מה שהם מכינים.
טוב, את יודעת את הסיפור לחתונה שלנו, שהייתה במאי, אז הגיע הרי הבן דוד של רובן, של ההאוס בן שלי, ומסתבר שטרדישן פינלנדית עתיקה, זה להביא איזשהו קנקן מניפוח זכוכית מקורי. עכשיו, כאילו, אני ורובן מהארץ, ואנחנו רגילים למתנות ישראליות, ואז כזה מביאים לי קנקן, והם גם מחכים שאני אפתח את זה, ומסתכלים עליי בזמן שאני פותחת את זה, ואני כאילו, זה קנקן יפה, אבל כאילו זה קנקן שנראה כמו משהו ממקסטוק. עכשיו, אני מבינה שזה ניפוח אישי, אז קצת הייתי כזה, וואו, איזה יופי, איזה כיף. ועד היום הוא בקופסה. כן.
מה תעשי איתו?
כן, כאילו, יש לי קנקנים. וכאילו, אם כבר אני אשתמש בקנקנים, שלא אכפת לי לשבור בטעות.
כן. ואז אתם תשים לחתונה שלהם באוגוסט, אז תביא להם איזה משהו ממקסטוק.
אנחנו חושבים להביא להם משהו ממקסטוק, ולהגיד שזה יצרן מקומי, זה מק סטוקי. משהו כזה. נחשוב על זה.
כן. זה מעניין. האמת שלא נכנסתי יותר מדי
לפינלנד.
לפינלנד ולכל מיני מסורות ודברים סביב ניפוח זכוכית. זה היה כמו שאמרתי, בערך כזה, פרק כזה יותר קצר וקליל. אין יותר מדי היסטוריה, כאילו. אני בטוחה שאפשר לחפש עוד לפרטים הקטנים, אבל זה כאילו מה שמצאתי בינתיים, וזה כזה easing into it, back into it.
לאט לאט.
לאט לאט.
כמו שמרפחים סוחית.
כמו שמרפחים סוחית. שמרסים לא נשמע בתוך כלי. מאוד עדין, כל הסיטואציה הזאת מאוד עדינה. וזהו, זה מה שהיה לי לספר היום. לא עשינו את זה מלא זמן. התגעגעתי. אני שמחה לדעת שאני עדיין זוכרת איך לעשות את זה.
יפה, יפה.
לבלבל את
השכל. It's like riding a bicycle.
כן, לבלבל את השכל. זה ממש לך. זה ממש לקרדין a bicycle. וזהו, אז אני מקווה שכולם שומרים על עצמם בתקופה הזאת. מי שמרגיש שהוא כזה צריך את האסקפיזם, אז אני מקווה שזה נחמד שחזרנו לרענן קצת.
גם אנשים שעדיין בבית, הכל בסדר.
כן. כן, זה כאילו נכנסנו לאיזושהי שגרה מוזרה, כן. אני חושבת. כי בהתחלה לא חשבתי שזה יימשך כל כך הרבה זמן, והרבה אנשים אמרו שזה יכול להימשך חודשים, יש אנשים שאומרים שנה.
אני חשבתי שזה או שזה ייקח כאילו חודש, או שזה ייקח שנה וחצי. זה אין באמצע, לדעתי.
אין באמצע.
עכשיו נראה, אז time will tell.
כן, בוא נראה, ארצות הברית לוחצים
אלינו. כן, כל העולם לוחץ עלינו, אז זה רגיל.
החדש. אני אומרת, אף אחד לא אוהב אותנו כבר, אז בואו נעשה מה שאנחנו יודעים לעשות ונמשיך משם הלאה. אז זהו, אז אני מקווה שנהנתם, ועוד שבועיים אנחנו נוציא פרק של נטלי. אני חושבת שזה כבר יהיה סביב הנובה גוד.
היום אנחנו 15? כן.
זה היה נראה לי בדיוק ב-31 כזה.
כן.
פרק אחרון לשנה.
נייס, נייס. גאה, גאה.
זהו, אז שמרו על עצמכם.
Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye